הנה מינוס, לצאת מהמינוס ולעלות על מסלול האושר. הפודקאסט של ענבר ראם. ברוכים הבאים לעוד תוכנית סקיני מינוס. אני ענבר, והיום ננסה לענות על אחת הדילמות שרוב הישראלים מתמודדים איתה בשנה האחרונה לאור עליית הריבית ועליית ההחזר החודשי של המשכנתא, הקיפאון בשוק הנדלן שהביא לירידת מחירים. האם לקנות עכשיו דירה בישראל? והשאלה היא כמובן גם לצרכי מגורים וגם לצרכי השקעה. אני חייבת להגיד שזאת אחת הדילמות שחוזרת על עצמה כמעט עם כל הכוח שאני מדברת בתקופה האחרונה. תחילה, לפני שככה ניכנס לעניינים, אני רוצה לזכור את מצב הנדלן בשנים האחרונות, כי עברנו תמורות מאוד גדולות. ואני רוצה להתחיל ב-2008 עם משבר הסאב-פריים. כי המשבר הזה בעצם הביא לאיבוד האמון של המשקיעים בשוק ההון. השוק ירד בעקבות המשבר ב-50%, והרבה מאוד משקיעים חששו משוק ההון, וחיפשו השקעות שיש להם מתאם נמוך לשוק ההון. עכשיו, משבר הסאב-פריים הוא משבר פיננסי פר-אקסלנס, בעצם נפילה של התרסקות של בנקים בארצות הברית, שהביאה גם להתרסקות של חברת הביטוח AIG. אבל מה שהביא להתרסקות של הבנקים, זה בעצם איגוח של משכנתאות, ובעצם זה יצר משבר בשוק הנדלן. בארצות הברית, משבר הסאב-פריים הביא לקריסת שוק הנדלן למשך שנים ארוכות. בישראל קרה דבר הפוך. מ-2008 אנחנו נמצאים במצב של ירידת ריבית מתמשכת. במשך הרבה מאוד שנים הריבית עמדה על 0.1%, ושילוב של ריבית נמוכה, ביקוש חזק, היצע דיור מוגבל, היו בעצם גורמי מפתח לכך שהשוק התחיל לעלות מחירים בצורה דרמטית. בנוסף, מדיניות ממשלתית, כמו תמריצי מיסוי למשקיעים, זמינות מוגברת של משכנתאות, עורר את השוק הרבה יותר, ובעצם יצר עליית מחירים. מ-2009 אנחנו רואים עליית מחירים שעלו בהתמדה עד 2020. אני זוכרת באופן אישי, בשנת 2009 בדיוק היינו, עמדנו לפני רכישת דירה, רצינו לשפר דיור, ומאוד מאוד התלבטנו מה לעשות, האם כדאי לחכות, האם לא כדאי לחכות. היה לי חבר מאוד טוב, שהוא היה בשבילי האורים והתומים של הנדלן, והתייעצתי טוב, הוא אמר לי, תחכי, תחכי, השוק פה יקרוס כמו שהוא קורס יקרוס בארצות הברית, ואני ממש שמחה, לא יודעת איך באינטואיציה החלטתי לא לחכות, וקנינו את הדירה, ואם היינו מחכים חודשיים, המחיר היה עולה ב-150,000 שקל. אז לשמחתי, ככה, במקרה הזה, יצא לי טוב, מזל של טיפשים, מה שנקרא, וקנינו את הדירה. ובאמת אנחנו רואים במשך שנים ארוכות, עד 2020, שהמחירי הנדלן רק עלו. ב-2020 קרה הקורונה, ובחודשים הראשונים, בגלל הקורונה, בגלל הסגרים, אי-וודאות כלכלית, הכל נעצר. אנשים היו בחרדה מאוד גדולה, ולא ידעו לאן דברים הולכים, ובאמת אנחנו רואים שכל, הרבה מאוד השקעות נעצרו. כדי לעודד את גלגלי הכלכלה מחדש, הממשלה ישמה צעדים לצמיחה במשקיעים, כמו למשל דחיית תשלומי משכנתא, הקלות במס, שסייעו למתן את השפעת המשבר. ובאמת אנחנו ככל שהתקדמנו בזמן הקורונה, לאט לאט השוק הנדלן התעורר מחדש, התאושש, ונהיו ביקושים מאוד גדולים, גם עצם זה שהריבית הייתה נמוכה, הכסף היה זול, והמחירים המשיכו לעלות, חזרו לעלות, ושוק הנדלן המשיך לבעבע. לקראת סוף 2021, המחירים כבר היו ממש ממש גבוהים. אנחנו מתחילים לראות בספטמבר, למשל, התערבות ממשלתית, איך להדיר את המשקיעים מהשוק הנדלן. למשל, ספטמבר 2021, הממשלה הוציאה רגולציה, שבה היא לא מאפשרת לקחת משכנתא לדיור על נכס קיים. אוקיי? והיו עוד כל מיני רגולציות כאלה, והקשיחו את התנאים לקבלת משכנתאות, כדי באמת לנסות לצנן את שוק הנדלן, כי המחירים כבר הפכו להיות ממש ממש גבוהים. בתחילת 2022, מתחילה, פורצת המלחמה בין אוקראינה לרוסיה, המלחמה הזאת, מה שהיא יוצרת זה אינפלציה כלל עולמית. התרופה לאינפלציה היא העלאת ריבית, ואנחנו רואים שבנק ישראל העלה את הריבית בשנה האחרונה, בשנה וחצי האחרונות, בצורה דרמטית, היו כבר 11 העלאות ריבית. זה מה שהביא לצינון בשוק הנדלן. היום אנחנו רואים שהשוק כמעט כפו לחלוטין. יש מעט מאוד עסקאות, הרבה מאוד אנשים יושבים על הגדר ולא יודעים מה לעשות. ובאמת, בנוסף לזה, יש לנו ריבית מאוד גבוהה, יש את החוסר ודאות בגלל המהפכה המשפטית, ואנשים באמת לא יודעים מה לעשות, לאן ללכת, האם לקנות, האם למכור, האם להשקיע, האם עדיין האטרקטיביות של ההשקעות בישראל, האם ישראל עדיין אטרקטיבית מבחינת השקעות, אם יש לי כסף, האם לשים אותו בצד, האם להשקיע, האם לסגור משכנתה, מה לעשות. אני רק רוצה להגיד משהו שנכון שהיום הריבית היא גבוהה, אבל אל תשכחו שיש פה הרבה מאוד אנשים שלא גדלו בעולם של, שמכירים את המצב הזה שיש אינפלציה או ריבית גבוהה. ב-2008, לפני משבר הסאב-פריים, הריבית עמדה על 14%. זאת אומרת, זה שאנחנו היום ב-6.25, נכון, ריבית הפריים כמובן, נכון, זה ריבית גבוהה, אבל יש לאן לעלות. זאת אומרת, תמיד יש לאן לעלות. אז זה נכון שאנחנו היום מתמודדים עם הרבה מאוד שאלות ודעיות, אבל עדיין כבר היינו במצבים הרבה יותר עם ריביות אחרות, עם אינפלציה אחרת. אז אנחנו נצא עכשיו לשיר של חנן בן ארי, אין על הילדים שלי, אנחנו נעשה הפסקה ונמשיך מיד אחריה.
הזמן הוא טס, זה לא נתפס שאני אבא מקיץ מן הילדות אל המציאות שאני חי בה זוכר איך אחרי שלושה נגמר האוויר אמרתי חכי, אמרת לי תראה הם קצת יגדלו ותבין פתאום הם שישה, עוד רגע שבעה וכמה שהם מדהימים אבל הלחץ גדל, בנה לו מגדל הלב יש רק שני חדרים והמצפון עובד גם שבתות וחגים אתם השנה כבר שנים אני עוד שבוי בפחדים של אני לא אספיק להגיע לשמור להציל להושיע לספוג במקומם תקליע אוי כמה לב הוא פגיע שהבטחתי לשבת בסופו של יום לדעת שהצלחתי בינתיים סופר ניצחונות קטנים אבסוט שלא ברחתי לשירותים עולם מחשב פשוט עצרתי והקשבתי לסיפורים על ציפורים למחשבות לציורים לחלומות שיום אחד יקשימו לגיבורים לנסיכות עם העיניים השותקות יש ים סודות אם באמת תקשיבו מתפלל על הילדים שלי שלא ירשו את הסריטות שלי שיחבקו אחד את השני אמן שיהיו בריאים תמיד
אמן 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 שני אמן שיהיו בריאים תמיד עומד מתבונן ביציע
צופה מהצד ומריע, גם בתהום גם ברקיע, עוזב את הכל ומגיע. שתהיו בריאים תמיד.
קיני מינוס, לצאת מהמינוס ולעלות על מסלול האושר, הפודקאסט של ענבר ראם.
אז כדי לענות על כל הדילמות האלה הזמנתי היום את צחי קווטינסקי, שהוא יזם, יועץ נדלן, מלווה משקיעים, בעל קורס נדלן לומדים לחשוב נדלן ולהשקיע בחוכמה, ובעל פודקאסט מאוד מצליח שנקרא נדלן בשידור.
כן.
צחי, איזה כיף שאתה פה.
מה זה? כבוד ענק. קראת לי, אני בדום.
אז אני שמחה שבאת, כי באמת יש המון 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 שאלות בנושא. אבל קודם כל, לטובת מי שלא מכיר אותך, בבקשה בוא תציג את עצמך.
אז אחרי שאמרת כמעט הכל, אני ירושלמי. אז עוד מעט תשמעו את המעתיים שלי, ואני עוסק בנדלן 34 שנים. בניתי כמה פרויקטים בירושלים, מבשרת, פרדס חנה. ב-18 שנים האחרונות, אני, אחרי שנפלתי עם עסק בתחום אחר לגמרי, תחום הקוסמטיקה, ניסיתי 3 שנים, עשו לי איזה תרגיל וחטפתי בראש, הפסדתי כמה מיליונים, ומאז בחרתי לעזור לאנשים לבנות את החיים על בסיס נדלן. אני מלמד אנשים בקורסים שלי, אמרת לקורס, אני מלמד גם את החשיבה שמעבר לעשייה, כדי שאנשים יבינו. אני חושב שזה אחד הדברים שחיברו בינינו. אפילו רצינו לעשות קורס, זה לא סוד.
נכון.
ביחד, בגלל ששנינו, אנחנו עוד נעשה. אנחנו אוהבים שאנשים מבינים מה הם עושים, זה חלק מהעשייה שלנו. אני מייעץ לאנשים, אני עושה המון ייעוצים, איך לעשות, איך לבנות, ואני לא מסתכל רק על הכסף, אלא אני לומד את האנשים כדי שזה יתאים להם, ואני מלווה אנשים, אני מלווה המשקיעים הראשונים, אם לא הראשון, שכבר מלווה הרבה מאוד שנים ברכישת נדלן למגורים או להשקעה, וזהו, יש לי את הקורסים, ויש לי עשייה, ואני אוהב את מה שאני עושה, ועושה את מה שאני אוהב.
שזה מבורך בעיני.
כן.
וטוב, ישבת פה כשאמרתי את הסקירה, ואני אשמח לשמוע איך אתה רואה את שוק הנדלן היום בישראל.
אז תראי, אני לא רואה את זה אחרת. אני עוקב אחרי, הרבה מאוד זמן אחרי הנדלן. אני רק ארחיב על מה שאת אמרת, שבעצם שנים, ומספיק שאני אסתכל מהתקופה של שטייניץ, או התקופות זה בערך התקופות המקבילות שאת מדברת עליהן, מנסים כל הזמן להציל את שוק הנדלן בישראל. ואחת הבעיות שלנו, ואני חושב שגם דיברתי על זה הרבה אצלי, זה שאין, המשותף לכל השנים זה שאין אבא לשוק לשוק הנדלן. אני אתן דוגמה ממה שאת דיברת קודם. את דיברת על זה שקבעו שלפני שנתיים, מתי זה היה, שקבעו שאי אפשר לשעבד את הדירה הראשונה לצורך רכישת נדלן נוספת. אנחנו זוכרים שבעצם זה לכאורה הייתה החלטה ממשלתית. זה לא הייתה החלטה ממשלתית, אלא זה, את אומרת, המשלה נתנה גיבוי, אבל זו הייתה החלטה של הנגיד. ואת אומרת, רגע, איך הנגיד קובע דבר כזה? נכון, זה קשור במשכנתאות, אבל מה זה מגן על הבנק? ולמעשה זה חלק מהמלחמה של שהנגיד החליט להילחם במשקיעי הנדלן.
אני חושב שהוא ניסה להילחם כאילו בבועה להוריד את מחירי הנדלן.
כן, אבל זה לא התפקיד שלו, סליחה, התפקיד של הבנק, להפך.
אף אחד אחר לא עשה את זה.
הבעיה שאם את מסתכלת לאורך השנים האחרונות, את רואה שאין מישהו שמוביל את המהלך.
זה בדיוק.
את רואה את זה בכל השנים, ואני מדבר על זה המון. את רואה שיכול שר האוצר לתת, נגיד בתקופה של שטייניץ, לתת הטבה, למכור כמה דירות אז, הרי הייתה אפשרות למכור כבר 4 שנים דירה בפטור, והוא נותן, כדי לעודד מחירה, הוא נותן איזשהו פטור, למכור כמה דירות, נותן פטור ממיסוי, כדי לשחרר דירות לשוק, ונגיד אז סטנלי פישר שהיה מדהים, הרי הזכרת את סאב פריים, והוא הזה, שהוא האיש בגופו הגן על המדינה שלנו שלא תרגיש את זה, ובאמת עשה נפלאות.
לגמרי.
אבל אז הוא גם קבע את השינוי במדיניות של המשכנתאות, שהוא שינה, שהוריד לנו, מטעילה, חילק לנו את המסלולים, ועשה דברים, ופתאום אנשים לא יכלו לקנות את הדירות ששטיינית שחרר במיסוי. אז, ואנחנו רואים את אותו דבר בתקופה של כחלון, שאני חלק מההוויה של העשייה, אני... עתירה שביטלה את חוק דירה שלישית בתקופה של כחלון, זה צחי קווטינסקי ואחרים, זה חלק גם מהדרמה של הרפורמה המשפטית שהיום. אז אני אומר, אין, כל זמן שאין אבא, והיום אחת כמה וכמה, אם אנחנו מסתכלים היום, ממש ברגע זה, בכלל שוק הנדלן נמצא בכאוס, אז וי שאנחנו תקועים בגלל הריביות, ואמרת את זה כל כך נכון, ואין היום פעילות, אנשים לא מוכרים דירות, אנשים לא קונים דירות, קבלנים לא בונים דירות, השוק נמצא בעלתה מוחלטת, יש לי זמן לבוא לתוכניות רדיו, להגדיל את הפודקאסט שלי, לעבוד לרוחב ולעשות דברים, או לעשות את הקורס שלי שהוא יותר, יהיה יותר לעומק, אבל... אנחנו מבינים שיש פה איזושהי בעיה. היום תסתכלי, מי מנהל את שוק הנדל"ן?
מה האתגר? מה האתגר שאתה חושב של של האנשים הפשוטים? בסדר? גם המשקיעים הפשוטים וגם הציבור הרחב. מה אתה חושב שהאתגר הכי גדול שעומד בפניו היום?
בפני מי? בפני הציבור?
כן, כן.
תקשיבי, היום אנשים צריכים לעשות החלטה עתידית איפה הם יגורו. קודם כל, אנשים... צריכים להבין שזה לא, זה לא רע לגור בדירות סחורות. זה לא, פעם היו אומרים, אתה גר בדירה סחורה, אתה זורק כסף לים. זה לא מדויק. מה שכן, כל אחד צריך, כל אחד צריך לקנות לעצמו נכס. היום צריכים הציבור לקנות נכס איפה שהם יכולים ולגור איפה שהם רוצים. כאשר גם לגבי הרוצים, אני רוצה להגיד לציבור, ואני אומר את זה כל הזמן, אני עושה המון ייעוצים ואני שומע אנשים שגרים, ילדים בני 25, שאומנם מרוויחים מצוין בהייטק, שגרים בדירות של 14,500 שקל לחודש. תעצרו, רבותיי. לכו, תגורו במשהו יותר צנוע, תבנו את העתיד שלכם, שלא לעולם חוסן.
נכון.
קיבלנו כמה רמזים בשנים האחרונות, את כל אלה שאמרת, את הקורונה, את אוקראינה, את הריביות, קיבלנו את כל הרמזים שבעולם, שלא לעולם חוסן, שהדברים לא בידינו, קצת הורידו אותנו מהשחצנות שלנו ומהשעננות שלנו, אז תגורו, תבנו לעצמכם עתיד. אני אומר שכל אחד צריך לקנות נכס בארץ, שיהיה לו איזשהו בסיס, יום אחד הוא ירצה לגור בבית שלו, וגם אם לא, יגור בסחירות, שיהיה לו כאן נכס שהוא ירוץ, אחר כך ירצה, יקנה גם בחול, יקנה איפה שהוא רוצה, אני לא מתנגד, אני אומר רק לעשות את זה נכון. אני יודע, יש אנשים שעכשיו שומעים אותנו, אומרים, רגע, צחי, זה שכתבו עליו בגלובס, שאמר שהוא מתנגד להשקעות בחול. אני לא מתנגד להשקעות בחול, אני מתנגד לכל מיני החלטוריסטים
האלה. אתה מרים לי להנחתה, כי באמת רציתי לשאול אתכם, אתה חושב ששוק הישראלי הוא עדיין אטרקטיבי? גם, במיוחד להשקעה.
תקשיבי, תלוי מה אנחנו עושים. אני אגיד לך, וזה לא סוד, ואני לא אכחיש, אני היום מפנה חלק מהמשקיעים להשקעות בחול, וזה אנשים מתפלאים, אבל אני למשל לא רוצה שאנשים יקנו דירות בכל 400-500 אלף שקל האלה, כל מיני מזבלות, כל מיני דברים, עם אוכלוסייה שקשה לגבות מן את הכסף, עם משהו שאין לו סיכוי לעלות, או אם הוא יעלה ויעלה 10%, 15%, זה לא יבנה אותנו. משהו שכרגע, נכון להיום, גם אם יעשו שם התחדשויות עירוניות, זה לא יעשו כל כך מהר, אז זה יהיה עם כל מיני דברים ממשלתיים שעד שזה יקרה, ואנחנו יודעים שאין כסף לממשלה, אז דברים לא יקרו. ואז אנשים מתעסקים בכל מיני חלומות. היום לקנות דירה בארץ זה סדר גודל של מיליון שקל. זה תשואות נמוכות, זה 3.7%. אם אנחנו הולכים יותר למרכז, זה כבר 2%, ובירושלים שלא נדבר, או תל אביב. אני לא מדבר על דירות מפוצלות וכל האגדות, שגם לזה. יש מה לעשות בשוק הנדלן כדי שזה לא יקרה הדברים האלה. אני מתנגד לדברים האלה. אני אומר, זה עדיין נכון לקנות, צריכים לקנות יותר חכם.
הבנתי.
צריכים לקנות יותר חכם וצריכים גם לראות, בגלל שאנחנו צריכים גם להסתכל על החישוב של העסקה בצורה אחרת. לא סתם עכשיו לקחתי ואני בניתי קורס שהוא קצת יותר לעומק, שאנשים יבינו את הדברים מעבר. צריכים לחשוב, יהיה הרבה מאוד התחדשות עירונית בארץ, לא תהיה ברירה. קשה לפתח אזורים חדשים, אז צריכים להבין גם את התהליכים של התחדשות עירונית, שזה לא כמו שאומרים לנו שאנחנו מגיעים לכל מיני מקומות, זה מחר יקרה.
לא, זה לוקח לפחות 10-15 שנה.
עשיתי פודקאסט על זה, עשיתי פרק שהבאתי מישהי שמתכננת ערים דווקא מאחת החברות המובילות במשק, שתסביר כמה התהליך הזה ארוך, כדי שאנשים יבינו שזה לא קורה בין לילה, אבל צריכים לראות את האופק, צריכים לראות איפה אנשים יגיעו, צריך לעשות חקר שוק עמוק, ורק אז יצליחו.
היום, במצב הנוכחי, שהיום יש ריבית גבוהה, ואנחנו מדברים במצב הנוכחי, של המשכנתא, כן. של הריבית, בהתייחס לנתונים היום, אז כן היית קונה דירה להשקעה, או שהיית מחכה?
תראי.
מה היית חושב? כאילו, יש משקיעים שיש להם כסף.
בטעות שלהם.
ואני אפילו מוכנה להגיד לך, אחרי שאתה תגיד, אני אגיד לך מה דעתי.
אני אגיד לך ככה, תקשיבי.
איך אני רואה את השוק?
אנשים יושבים על הגדר.
אנשים יושבים על הגדר.
אני אומר, אפילו החומה הסינית לא מספיקה מקום לכל אלה שיושבים. אבל היום זה שוק של קונים. ובגלל שזה שוק של קונים, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו עדיין עושים עסקאות יותר טובות. אנחנו צריכים לזכור עוד משהו. השוק מחכה. יושבים היום על הגדר הרבה מאוד אנשים, חלקם, את הזכרת, אלה שנפגעי שוק ההון, חלק שאיבדו את האמון בשוק ההון, חלק זה כאלה שהשקיעו במשרדים ואיבדו את הביטחון במשרדים, כשראינו מה קרה בקורונה, למרות שזה די חזר.
האמת היא שאתה יודע שיש ירידה שוב פעם בנדלן המסחרי.
כן, כן, ברור, אני אומר. אז, ויש המון אנשים שלא קנו, יש המון אנשים שעם האסון של הדיור למשתכן, הפרויקט הזה שהחריב את שוק הנדלן, ישבו וחיכו בבית ולא קיבלו את הדירות שלהם, הרבה מאוד לא קיבלו, או שחיכו ולא זכו בהגרלות. נכון, אלה שזכו חלקם, אפילו בראש העין שאת גרה שם, כן. אנשים עשו עסקאות זהב, אבל רוב האנשים לא זכו ולא קיבלו. זאת אומרת, יש המון קהל שהולך לקנות נדלן, והוא מחכה רק שישתחרר. ואז המחירים ינסקו, לא יעזור בדין. אף אחד לא יוכל לעצור את זה. עד שיתניעו מחדש, עד שיקרו הדברים, הכל יעלה. ומי שלא ישלם היום את הריביות הגבוהות, ישלם את זה בעתיד, במחירים הרבה יותר גבוהים, עם ריביות שהן לא יהיו קלות, ואנחנו צריכים לזכור, אם אנחנו היום, ואני היום ממליץ לאנשים, אני לא יועץ משכנתאות, אני ממליץ לאנשים, לכו ליועצי משכנתאות ולהכי טובים, תבנו את המשכנתה באופן כזה שתוכלו למחזר אותה בכל רגע נתון, או שיכינו אתכם ליום המחר, לרגע שהמשכנתה מתחילה לזוז. אפשר גם היום לקבל ריביות טובות, פחות מה-6.25 הזה שאת אמרת, שזה ריבית הפריים.
שזה הריבית פריים, אין מה לעשות.
כן, אמרתי. אפשר לעשות דברים נכונים, אבל אני אומר, צריך לעשות את זה בחוכמה, לקנות נכון, לראות איפה יש את ההיתכנות שיעלו המחירים הכי הרבה. ההיתכנות, לא תמיד אנחנו צודקים, אבל איפה יש את הכי הרבה היתכנות, ולבנות את העסקה נכון, להתייעץ בבעלי מקצוע ולהצליח.
אני חייבת להגיד לך שאני ממש מסכימה איתך. אני חושבת שזה שוק של קונים. ואני חושבת שזה שוק של, שמי שיש לו כסף, באמת לא לחכות. עכשיו, כשאני אומרת לא לחכות, זה לא כרגע, זה יכול להיות גם עוד עניין של חודש-חודשיים, אבל אנחנו לא באמת יודעים מתי, אי אפשר את הזמן. ולכן, בלונג רן אני מסכימה איתך, עוד שנתיים המחירים יטוסו שוב למעלה, יהיה ביקוש מטורף.
יכול להיות שאפילו פחות.
כן, אנחנו לא יודעים מתי, אבל ברור שזה יקרה. אני רואה שני דברים, שתי סיבות, למה השוק כפו גם. אחד, זה הצד של, של מי שצריך לקנות דירה, שהוא אומר, אני אחכה כי המחירים ירדו. ושתיים, כאילו, המחירים ירדו, אבל לא רק בגלל שאני אקנה יותר בזול, אלא גם שאני לא אפסיד. שאני אישית, כאילו, אם אני קונה היום ב1.5 מיליון או ב1 מיליון, המחיר ירד ל1.3 מיליון מבחינת המשקיע, הוא יפסיד. למרות שהמחיר יעלה, ושנינו בטוחים ויודעים מההיכרות של שוק הנדל"ן, שהמחירים יחזרו לעלות, אז הוא מסתכל על העסקה כזאת שהוא רק לא יפסיד בה. וגם בן אדם שמוכר את הדירה שלו, רוצה לשפר דיור, וקנה דירה אפילו ב1.5 מיליון. ולפני שנה הוא היה יכול למכור אותה ב2 מיליון, והיום הוא יכול למכור אותה ב1.8 מיליון, מבחינתו הוא הפסיד, למרות שהוא הרוויח 300,000 שקל. וזה שתי סיבות, שני הצדדים, למה אנחנו רואים שאין עסקאות. לא, אין מאץ'.
תזכרי עוד משהו. אחד הדברים שקרו למוכרי הדירות, אלה שעושים שיפור דיור, ושיפור דיור זה לא דווקא להגדיל את הדירה, לפעמים זה אנשים בגילי שרוצים להקטין את הדירה, ושהילדים יצאו מהבית.
כן.
זה סוג של שיפור דיור. הלקח של האנשים האלה לא למכור לפני שהם קנו.
נכון.
ושמה שקרה, הגיע אליי לפני שנתיים, הגיע אליי מישהי, שהיא בהמלצה של חבר שדרכי קנה, והסתבר שהיא מכרה את הדירה שלה כדי לקנות, היא לא התייעצה לפני, ואם היא הייתה ולא מצאה נכסים לקנות, בזמן שהיא חיפשה בחודשיים האלה, הדירה שלה עלתה ב-200,000 שקל, אני מדבר דירה במרכז הארץ. אז אנשים לא משחררים.
אבל זה היה באמת לפני 10 שנים, אפילו 5 שנים, בסדר? אנחנו היום בשוק אחר, והיום, אם אתה מוכר, זאת אומרת, סביר להניח שאתה כן תצליח לקנות, לא?
לא בטוח.
למה?
אנשים גם חוששים. א', אין מה לקנות.
אין היום עסקה.
אין דירות.
אנשים לא מוצאים דירות לשוק.
תקשיבי, אין דירות לקנות. אני מלווה משקיעים, אני מחפש דירות למשקיעים שלי. בזמן שאנחנו יושבים כאן ומדברים, מהבאב לי המתווך, אני אומר לך, אין דירות לקנייה. באמת, לי במיוחד. אני, הרי, אני יכול לקנות דירות, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, אני שומר על השם שלי, על השם צחי קווטינסקי, אני שומר מכל משמר, ואני קונה רק כשאני חושב שזה נכון. ולמצוא דירות טובות היום, זה מלחמת עולם.
אבל איך אתה מסביר את זה? כי אנשים צריכים, יש אנשים שחייבים למכור.
אלה הדירות שנמכרות. אנשים שזקוקים לכסף, אנשים...
יש אנשים שמתגרשים. יש לי חברה שהתגרשה, והם רצו, הם לא רצו לחכות, הם פשוט מכרו את הדירה.
אז זה הדירות שאת מוצאת. בגלל זה השוק יש בו דירות, אבל לא מספיק. ואת יודעת מה, אם כבר דיברת על מתגרשות...
אנשים שכאילו מוכנים לוותר על המחיר, כי הם צריכים את הכסף.
כן, אבל אני רוצה להדגיש כאן, את יודעת, אמרת כאן על הזוגות המתגרשים, את יודעת, הרבה מאוד קולגות שלי מלמדים שחלק מלקנות דירה כדי לעשות אקזיט, ואני מתנגד לכל השיטה הזאת בנדלן, זה, אני לא חושב שאקזיט זה רע, כן, אבל לא חושב שצריכים לחיות בשביל אקזיטים, אפשר לעשות יותר לטווח הארוך, אבל זה האגדות האלה שאפשר לקנות מזוגות מתגרשים, או מזקנים שלא מבינים, אז אין. זוגות מתגרשים, היום יש להם שמירה של עורכי דין שדואגים להם, ואני אוהב לתת את הדוגמה שאנחנו רצינו לקנות איזו דירה בירושלים לבת שלי, ובאנו לדירה שבורה, קרועה, שהבנו שבבית חדש, שהיה שם משהו רע שקרה, ונכנסה האישה, אני קורא שפת גוף, והאישה נכנסה עם פנים, שאת רואה שזה מקום שרע לה, רע לה נפשית, שעבר שם איזה משהו רע, והבנו גם מהחוסר קשר עם הבעל, והכל היה בסדר עד שדיברנו איתה על כסף. ברגע שדיברנו על כסף, כאילו הפכה פנים, והיה ברור שאין על מה לדבר, ויש לה תמיכה, ואנחנו יודעים שבסוף, אנחנו לא קנינו את הדירה הזאת, אבל היא קנתה, היא מכרה את הדירה מעל המחיר שהיא רצתה. זאת אומרת, היום אין פריירים שמוכרים דירות, היום המידע והידע הוא מאוד מאוד גדול.
אני לא חושבת שזה עניין של פריירים, באמת אנשים יותר יודעים, אבל אני כן חושבת שיש אנשים שפשוט רוצים להתקדם ולהמשיך הלאה,
אבל לא בכל מחיר.
ולא בכל מחיר, אבל עדיין יש כאלה שמוכנים להתפשר, ויש את אלה שאין מה לעשות, שאתה יודע, אתה לא יודע לתזמן, אתה אף פעם לא תדע לתזמן. ולכן, יש כאלה, אנחנו רואים ש...
בשביל זה שוק שלנו, בשביל זה הזמן.
כן.
בשביל זה הזמן. מי שיודע לנתח את השוק, מי שיודע איך, לאן דברים קורים, מי שיודע להתאים את העסקה לעצמו, היום יותר חייבים להקפיד על העסקה, בגלל שהדעת לא תמיד צריך לקנות מתחת למחיר שוק, בשביל להצליח, לפעמים, אם את ומי את כמוך שמומחית לכלכלת משפחה, את יודעת שעכשיו יש לבן אדם 1,000,000 שקל, והוא צריך לייצר 3,000 שקל בחודש, אז הוא לא ממנף.
נכון.
הוא לא ממנף, הוא יקנה בכסף שלו את הדירה המקסימלית שהוא יכול, בלי למנף אותה, או למנף אותה בקטנה, כדי להביא את הכסף הזה, אחרת לא יהיה לו כלום. כל אחד צריך לבנות את העסקה נכון, אז יש דירות שלפעמים קונים אותם במחיר השוק, אבל הם עושות את העבודה שלהם, זה העסקה הנכונה.
אז לקחת היום משכנתה?
בוודאי.
גם
בוודאי לקחת, ואמרתי, להיעזר בבעלי מקצוע, לא ללכת לבנקים, סתם, ועם כל הכבוד לבנקים, לקחת שווה לשלם את מה שלוקחים יועצי המשכנתאות, שזה 7,000 פלוס מע"מ, 8,000 פלוס מע"מ, יועץ משכנתאות טוב, שמכוון אותך נכון, אני אומר לך, אני בתור מלווה משקיעים, בעבר הייתי שולח אנשים לבנקים. היום אין כמעט קייס שאני לא משלב בו יועץ משכנתאות, כדי שאנשים ישיגו את הטוב ביותר. לפעמים גם, דעת, בגלל שהיום ההחזר הוא יותר גבוה, אם פעם היינו מחזירים על מיליון שקל, ב-20 שנה היינו מחזירים 5,000 שקל, היום צריכים להחזיר 6,000, אז, והכובד הוא יותר גדול, וצריכים ללכת ל-30 שנה, ולפעמים צריך לשחק יותר נכון ב-25 וב-30 או ב-20, וצריכים לעשות את זה ולהתאים את זה לנו, קחו יועצי משכנתאות, יעלו לכם כמה גרושים, אתם תבדינו, ותבקשו מהם, שידגימו לכם את ההפרשים, שווה עולם, זה כמו שהיום יותר נכון לקחת אנשים כמוך, והיום הרבה יותר אנשים פונים אלייך, כדי לבנות את הכלכלה. אני פוגש אנשים, שמרוויחים 30,000 שקל בחודש, לא חוסכים 1,000, לא חוסכים 2,000, ולעומת זה אני פוגש אנשים שמרוויחים 15,000 שקל וחוסכים 5,000, אז אני אומר, לא צריך להיות נזירים, צריכים גם לחיות, אבל צריך לחיות חכם.
לגמרי.
היום זה הזמן הכי נכון לעבוד עם בעלי מקצוע, שלא נדבר עליי כאחד שיכול לקנות לאנשים, נכון.
שיכול לחסוך מלא כסף. אבל רציתי לשאול לך, כי אמרת קודם משהו שרציתי לשאול אותך, מה אתה חושב היום? אם יש לי כסף פנוי, להשקיע או לסגור משכנתא? לקנות עוד דירה או לסגור משכנתא?
אם אני אענה לך על זה בתשובה גורפת,
לא גורפת.
תעצרי את התוכנית ותשלחי אותי מהחדר. תקשיבי טוב, עדת, לפני 3 שנים, מצלצל היום אחד בן אדם, אני לא יודע מי זה, מספר שאני לא מכיר, אומר לי, שלום צחי, המליצו לי עליך, אני קיבלתי ירושה 600,000 שקל, לסגור משכנתה או לקנות עוד נכס.
אבל זה היה לפני 3 שנים.
שנייה.
אמרתי
לו, לא, זה לא משנה מתי, אמרתי לו את התשובה, תקשיב לי, אני לא יודע מי אתה, אני לא יודע מה אתה, אני לא יודע באיזה מצב אתה, אני לא יודע אם אתה עובד, אני לא יודע אם אתה לא עובד, אני לא יודע כמה אתה מרוויח, אני לא יודע מה יש לך, מה אין לך, איך אני אתן לך תשובה? אני אתן לך תשובה אחת. אין תשובה אחת. יש אנשים שיש להם הכנסה מסוימת, והיא לא מספיקה. יש אנשים שיש להם הלוואות, וכל מיני הלוואות. והם חיים מהיד לפה בגלל שהם רצו לקנות ורצו קצת לשדרג את החיים, אבל עדיף, את יודעת מה? במקרה הזה אולי שווה להם לסגור את ההלוואות שלהם הקטנות, לא לקנות נכס, להרגיע את המשפחה,
את איכות
לעשות
החיים.
משהו שקשור במשפחה,
להוריד את הלחץ.
אני אספר לך משהו אישי. אני לפני כמה זמן מכרתי איזשהו נכס וסגרתי הלוואות רכב, כל מיני דברים. הרי סך הכל בניתי את עצמי אחרי הנפילה שלי ועשיתי דברים. ובאה אליי הבנקאית שלי ואומרת לי, תגיד לי, מר קווטינסקי, אתה מר נדלן ולא קונה נדלן אלא סוגר? אמרתי לה, תקשיבי, אני גם רציתי לעשות משהו בבית, קצת לשפץ, קצת לסדר, קצת לעשות לעצמי, קצת לנסוע לחוץ לארץ. אז אני אומר, כל אחד צריך, בכל תיק כזה, צריך לשבת, לנתח את הבן אדם, לראות האם נכון לו לסגור את המשכנתא ולהרגיע. לפעמים זה גם להרגיע.
עכשיו אתה לוקח את העבודה שלי.
לא, לפעמים, לא, אבל זה את, זה לא רק אני. זה עבודה משולבת שלך ושלי. זה לא רק עבודה שלי.
זה בדיוק מה שאני שואלת את מי שבא אליי, כאילו.
את יודעת, כי הגיע אליי זוג שהם ירשו עכשיו כסף אחרי פשיטת רגל. האם זה נכון בשבילם לקנות נדלן? לא, אולי הם צריכים לעשות דברים אחרים. הם עברו משבר, הם צריכים קצת להחזיר לעצמם אוויר לריאות. לא תמיד זה נכון לקנות נכס. צריכים לזכור שנכס יותר קשה לממש. אולי שווה ללכת לעשות השקעות פיננסיות. צריכים לחשוב מה מתאים לכל אחד. וזה באמת השילובים. אני קודם אמרתי את זה, אז אני לא חשבתי שצריך להגיד את זה עוד פעם, של עבודות של כמה יועצים שיכולים יחד לבנות לאנשים את הדרך, ואז רק אם נשאר, או אם נכון, לפעמים באמת אפשר לקנות דירה, וזה מייצר הכנסה, וזה מכסה חלק מהמשכנתאות האלה מצוין,
כן.
או מהלוואות האלה.
וזה גם הוריד את ה... לפעמים ההחזרים הם כל כך גבוהים, שזה פשוט מרגיע קצת, משטח את ה... משטח את הגב של ההחזרים, את האר הזה של ההחזרים.
צריכים גם לזכור שצריכים קצת, לפעמים אנחנו צריכים לזכור שאנחנו בני זוג, ודעת, אנשים שואלים אותי, אתה אחרי נפילה קנית כמה נכסים, למה לא המשכת? הרי אתה מר נדלן. לא. אשתי נתנה בי ביטחון, נתנה לי, צחי, תעשה מה שאתה רוצה, תודיע לי אחר כך. קניתי כמה נכסים, היא נתנה לי את כל הרוח הגבית, את הכל. יש גבול כמה אתה יכול למתוח את זה ולנצל את הטוב לב שלה. הרי בסוף אנחנו צריכים, למרות שהיא לא אמרה לי מילה, אבל ידעתי, צחי, תעצור, מנפת, עשית, כל הכבוד, קיבלת גיבוי, סמכו עליך, לא בדקו אותך, תעצור בזמן, תהיה הוגן כלפי הצד השני. בסוף אנחנו לא לבד, וצריכים שזה יתאים לכולם, ורק ככה לנהוג.
מדהים. אז בואו אנחנו נעשה רגע איזו הפסקה קצנה, נשמע את, את ניצחתי איתי הכל, זה ממש מתאים למה שדיברת, ונמשיך אחר כך.
מזל שיש אותך, תמיד את מנגנת, תמיד שלמה עם עצמך, ברוחת מלטפת, את הרי אהבתך, איזה מזל. מזל שיש אותך, את מבינה אותי ואת מראה לי את עצמי, מתלהב כמו ילד, מתפנק בך ואז אני נשאר איתך.
Don't let it be anymore.
סקיני מינוס, לצאת מהמינוס ולעלות על מסלול האושר. הפודקאסט של ענבר ראם.
אז אנחנו ממשיכים עם צחי קווטינסקי, ואני רוצה לשאול אותך, דיברנו הרבה קודם על האתגרים שיש בנדל"ן, ואני רוצה לשאול אותך היום, דווקא מהצד שלך, כמלווה משקיעים, איך אתה מסייע ללקוחות למצוא את את הנכסים שמתאימים להם לפי הצרכים שלהם, לפי המטרות שלהם?
תראי, אני חושב שהבסיס לעשייה שלי זה הקשבה. את יודעת, אנשים לפעמים חושבים שהקשבה זה בגלל שהייתי ב-8200, אז גם הייתי קצין שם, אבל זה לא, זה חלק. ושאחד הדברים שלמדנו, גם שם, דרך אגב, וגם בחיים, זה להקשיב לאנשים, או להקשיב לכל דבר. את יודעת, אני נותן תמיד את הדוגמה הזאת, שאת נכנסת לחנות בגדים, והמוכר או המוכרת ישר מציעים לך בגד, והם לא יודעים בכלל מה רצית. ואם הם מקשיבים לך, שואלים שאלה, קצת מרעיינים אותך, היו יודעים להתאים לך את הבגד הנכון. אני, מה שאני עושה, שאני יושב ועושה את הייעוץ, ואין אצלי ליווי בלי ייעוץ, אני יושב ומקשיב לאנשים, אבל לא מקשיב רק אם יש להם 100,000 שקל, 200,000 שקל, לא, לא, לא. אני מקשיב לאופי שלהם, לצרכים שלהם, להיסטוריה שלהם. אני מקשיב לקשיים שהיו להם בבית, להיסטוריה, למשל, אפילו שההורים, נגיד, נפלו עם עסק, שהיה בעיות משכנתה בבית, כל מיני דברים שאני שואל תוך כדי, לפעמים אנשים לא מבינים מה זה השיחה הזאת שאני מנהל, שהיא לא קשורה לדירה שאנחנו קונים, אבל הם לא מבינים שאני יושב ומסתכל, ופתאום אני רואה בזווית של העין, בגלל שאני קורא מאוד שפת גוף, אני רואה את העצב באיזה כל מיני עניינים, ואז אני לומד על הזוג או על היחיד או על המשפחה מה מתאים להם. הגעתי לרמה שאני ב-95% מהמקרים שאני מחפש נכס לאנשים אחר כך, אני 95 אנשים קונים דירה אחת שהם רואים.
יש אנשים שאמרת להם, אתם לא מתאימים?
בוודאי. אולי לא אמרתי להם את זה במפורש, אבל יש אנשים שאני מוריד אותם מהעניין. אני יכול לספר לך גם, הגיע אליי פעם איזה איש הייטק. בחור מקסים, מקסים, אבל הוא לא היה בשל, הוא לא היה מוכן לרכישה. והוא פונה אליי אחרי חודש, אומר לי, צחי, נתתי לך אור ירוק. ואחרי חודשיים, למה אתה לא קונה? ואני מתנהל איתו בקטנה, ואני קצת איזה, ושומר איתו, ומנהל איתו שיחות תוך כדי, עד שהרגשתי שזהו, עכשיו הוא בשל, עכשיו הוא מוכן. ואז הזמנתי אותו לסיור איתי, ראינו נכס, ובאמת קנינו אותו, והיום הבן אדם מאושר, הבית שבניין שהוא דווקא במקרה, הולך לפינוי בינוי, והוא מאוד נכנס לזה. אני אומר, לא כל אחד, ויודעת מה, יש לי גם ייעוצים מצחיק, שאני אומר לאנשים, לא, אתם לא קונים נדלן, אז הם אומרים, תחזיר לנו את הכסף של הייעוץ, הרי אתה אומר לנו לא לקנות, להפך, הם צריכים לשלם לי כפול, ושהצלתי אותם מטעות, או שהם לא צריכים לקנות נדלן, ושכבר יש להם יותר מדי נדלן, לא צריך להיות 100% נדלן, נדלן צריך להשליש ממונו.
לפזר, לגמרי.
אבל אני אומר, מה שאני עושה, מההקשבה הזאת, אני מדייק את הרכישה, גם מבחינת הסכום, גם מבחינת האופי, לא לקנות לאנשים דירות שלא מתאימות, שהאוכלוסייה לא תתאים להם. אני משתדל. עכשיו אני עובד שונה גם מרוב המלווה משקיעים. עוד פעם אמרתי לך, גם אני הוותיק בהם. אני יוצא לשטח ואני מחפש את הדירות בעצמי. הם מקבלים את צחי קווטינסקי בשטח, בייעוץ, בכל. אני one man show, ושזה אני עסק קטן, שהוא בוטיק, שנותן שירות אישי. אני הולך מחפש. יש לי לפעמים מריבות עם מתווכים שדרכם אני עובד, שקוראים לי דון קישוט, קוראים לי רובין הוד, שאני נלחם, שאני יכול לקנות מה שאני רוצה, שאנשים, מה שאני אביא, לא, 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 לא. אנשים, אם ענבר שלחה אותי לקנות לדירה, היא שמחה עליה, עליי, שאני אקנה לה את הדירה שאני, אולי לא הייתי קונה לעצמי, אבל מה שאני חושב שנכון לה. ואני יכול להגיד לך שלפני כמה חודשים קניתי לבחור דירה, 4.5 חודשים חיפשתי לו. עכשיו תגידי שאני לא רעב, אני לא רוצה להרוויח כסף, או בן אדם נתן לי את האישור, אני לא רוצה להכניס את הכסף לחשבון, אני מאוד רוצה, אבל אני לא אסרוף את השם שלי בצ'ום גרוש שבעולם, ואני הולך ומחפש בהתאם למה שתאמנו, עד שאני אמצא את הדירה הנכונה, ואני אלווה אותו בכל התהליך, ואני אדאג שחוויית הרכישה תהיה, הערבי קורא לזה, מן טוק טוק לסלאמו עליכום. זה מהרגע שעושים טוק טוק בדלת עד שלום ביציאה, תהיה מושלמת, והדירה תהיה כמו שצריך.
ספר לי על סיפור אחד כזה, שכאילו אתה הכי זוכר, הכי ריגש אותך, כי עברו אצלך אלפי מקרים. אבל אחד ככה שזה הכי הכי זוכר...
אז אני אספר לך, יש לי הרבה סיפורים כאלה.
אני בטוחה.
אבל אני אספר לך על אישה, שהיא גם היום ממליצה עליי בכל מקום, שהיא הגיעה אליי אחרי גירושים. והיא הייתה בחששות, ולא היה לה הרבה כסף. היה לה כמה מאות אלפי שקלים, כן, הם מכרו בית משותף. חוסר ביטחון בבן זוג שלא תמך בה. והגעתי איתה, זה הייתה, אני מדבר איתך כבר למעלה מעשור, ישבנו, היא גם למדה אצלי וגם עשיתי לה ייעוץ, והתחלתי לחפש לה, והיא רעדה. היא הייתה במצב שהיא לא הייתה, היא הייתה עם ביטחון מתחת לאדמה, ואני נאלצתי לשבת איתה כל רגע וכל דקה מחדש, וזה אפילו הגיע למצב שבשיעור אחרי, עכשיו היא שמעה מאיזה מרצה, היא שאלה אותו על דירה שאני אמרתי, והוא אמר לה, לא, הדירה, והוא לא הבין, הוא לא הבין את מהות העסקה, והייתי צריך לשבת איתה שוב ושוב, והאישה הזאת, אני קניתי לה בסופו של יום, קניתי לה 4 דירות, ובניתי אותה, אז עוד אפשר היה למנף את הדירות, וקניתי לה 4 דירות באזור חיפה, ובהמשך גם נוצר, היא גם נהיה לבן זוג, ובן זוג מקסים, וקניתי גם לבן זוג, לבת של הבן זוג, ולילדים שלה קניתי דירות, ואני אגלה לך, האישה הזאת בגיל 60, יצאה לפנסיה.
וואו.
ואתה יכולה להרשות לעצמה לצאת לפנסיה מוקדמת, והביטחון שלה גדל, ולאחרונה היא עזרה לבן שלה לקנות דירה, כמלוות המשקיעים שלו, כמלוות הבן שלה. כמובן, אני תמכתי בה ברחוק.
נכנסה לה בכל
הכוח. לא, היא קיבלה ביטחון, והיא כל הזמן אומרת שאני שיניתי לה את החיים, לא רק בקטע הזה, אני חייב לספר לך עוד משהו, הגיעה לה אישה חרדית, אחרי גירושים גם קשים מאוד, שגם בעלה הסתיר ממנה דירות שהיו לו, והילדים שלה גם התרחקו ממנה בגלל המשבר, והיא רצתה לקנות מביתר, היא רצתה לקנות בקריית 4 דירה. למה זה זול? זה מה שנשאר לה כסף. אז קודם כל הצלחתי לגלות לה שבעלה רימה אותה באיזה מחיר של דירה והשגנו לה עוד כסף, לשני הייתי בקי בשוק שם, אז נהיה לה עוד טיפה, ואז אמרתי לה, רגע, למה את רוצה לקנות בקריית 4? האם תגורי שם? שלחתי אותה לצימר, וזה לא יצא, והבינה שזה לא המקום שלה, ואז קניתי לה דירה בחיפה. והדירה הזאת, היא אפילו רצתה לעבור לגור שם, אבל תוך כדי זה הבנתי את המשבר עם הילדים, והצלחתי לגרום לזה שהילדים יחזרו אליה לפחות חלק מהם, וגם ידברו איתה, ושיתפתי את הילדים, בחוט הבן הגדול, שילבתי בעסקה, והמילים, הנה, נהיה לי דמעות, והמילים, תראי, והמילים שהיא כתבה לי, תראי זה רק שען אני, המילים שהיא כתבה לי, היא במכתב שהיא שלחה לי יחד עם המתנה, חוץ מהכסף, שאני לא רק אחד, לא רק בניתי לה את הכלכלה של החיים שלה, אלא גם איחדתי לה את המשפחה.
מרגש.
אני חושב שככה אני מסתכל על הדברים, ותראי, אז זכיתי בפייס.
יא, איזה מרגש. אבל אני, למרות שאתה פה עם דמעות, אתה מאוד מתרגש, אני רוצה לשאול אותך שאלה ככה קצת יותר טכנית. באמת, איך אתה מנחה את הלקוחות שלך מבחינת, איך אתה בדיקת נאותות של עסקת נדלן? איך רואים, איך נזהרים מכל מיני מצבים לא תקינים, בעיות משפטיות, חריגות בנייה שלא רשומות בטאבו, כל מיני...
אז תראי,
איך
בוא נחלק את זה לאנשים שקונים דרכי ואנשים שקונים לבד.
אוקיי.
בגלל זה גם הרחבתי את הקורס היום, את אותו קורס שדיברנו עליו, אז הרחבתי בגלל שהיום צריכים לבדוק יותר לעומק דברים. אבל גם מי שאני מלווה, אני בודק עד הפרט האחרון. יודעת, לפעמים אנשים מקלים ראש, הם קונים דירה במזומן, פחות בדיקות לכאורה. לא. אני מלמד את האנשים, או שאני בודק יחד איתם, איך לבדוק לעומק, כאשר לא כולם יודעים לבדוק.
איזה טיפ אתה יכול לתת למי שמחשיב?
קחו, אם אתם לא, דרך מלווה, קחו שמי, שיבדוק לכם את העסקה, שיבדוק לכם את הרישוי, ויבדוק לכם את הבית המשותף, ויבדוק לכם את התוכניות שאין חריגות, ויבדוק לכם את המחיר. תעשו בדיקה של בדק בית. אני נותן את כל השירות הזה בגלל שאני בקיא בתחומים, אבל תיקחו בדק בית, תבדקו שאתם לא קונים חתול בשק, או אם אתם קונים, גם אם אתם חושבים שאתם קונים דירה שבורה, שתדעו מה היה, אבל לא
לקוחות,
את הבדק בית שמחפש קירות
הקומים. יש לי לקוחות שרצו לחסוך את הכמה מאות שקלים של הבדק בית, וזה כמה מאות שקלים, זה לא...
זה 1,500
כן,
שקל.
כן, זה לא איזה סכום שבגללו אתה לא סוגר עסקה. ולא עשו את זה. ולימים בדיעבד הסתבר שכל הבית עובש.
כן, והעובש יכול להיות
מסיבות
נוראיות.
בזה, פשוט כל פעם החדש מדהים אותי, איך אנשים חוסכים בסנטים ומפסידים בדולרים.
את יודעת, אנשים
בגלל
שוכחים...
בגלל זה אנשים לא לוקחים ייעוצים, בגלל זה אנשים לא עושים את הבדיקות, בגלל זה אנשים כאילו מזזלים בדברים הקטנים האלה. עכשיו, אתה עושה פה עסקה של 1.5 מיליון, 2 מיליון שקל,
לא, גם אם את עושה דירה ב-600.
בסדר, כמה פעמים אתה עושה עסקה של 600 אלף בחיים שלך? קח עוד איקס כסף, לכל הבדיקות, העלויות הנלוות, האנשי מקצוע מסביב, תעשה את זה כמו שצריך.
אני רוצה להגיד לך כאן משהו. כמה שיש לך פחות כסף, כמה שאתה יותר חלש מבחינה כלכלית, קח את היועצים היותר טובים. אנשים לא מבינים, אנשים אומרים לי, איך אני אקח אותך ושלם לך את מה שצריך לשלם לך? הרי אין, זה על חשבון, לא, אתה, אבא שלי לימד אותי. את המשפט, אנחנו יותר מדי עניים בשביל לחסוך בעלי מקצוע. ואני אומר, אתה חייב די לא לטעות את בעלי המקצוע הכי טובים. ואם אתה עושה את זה, אתה מונע, אתה אם תפסיד, לא יהיה לך מאיפה לשלם את המשכנתא. אם תקנה דירה שהיא שבורה ובסוף לא תוכל להזכיר אותה, או יהיה את העובש, או יהיה את הסיבות האלה, אתה לא יהיה לך מאיפה לעשות. אנחנו, כמה שיש לנו פחות, אנחנו צריכים את הבעלי מקצוע הכי טובים, ובטח לא לחסוך אותם. וכמו שאנחנו לא יודעת, אנשים קונים אוטו ב-40,000 שקל או ב-50 ולעושים בדיקה ב-1,000, ומה הם יכולים להפסיד? אם יש להם שסי, אז האוטו יהיה שווה 20. אם יש להם גם שסי וגם מנוע, אז האוטו יהיה לגריטה, יהיה שווה 10. אני אומר, אין להם מה להפסיד, אבל שהם קונים דירה במאות אלפי שקלים, זה לא משנה אם מאות או מיליונים, הם חוסכים את זה, קחו את הכי טובים ותעשו את הבדיקות.
לגמרי. אתה ממליץ לעשות, יש לך אנשים שאתה עובד איתם, שהם שמיים נגיד, שבודקים, יש דברים שכאילו קרה לך מקרה שבגלל שמאות עצרת עסקת נדלן, פתאום גילית איזה משהו תוך כדי, תראי, שלא חשבת ש...
אז בואי אני אגיד לך משהו. כדי... בגלל שאני, עם ניסיון אדיר, אז אני משתדל לא, שאני לא אגיע למצבים האלה, שבגלל שמי זה לא יקרה. הרי שמי, את כל מה שהשמי בודק, נכון שאני אין לי את ההכשרה של שמי ואת התעודה של שמי, אבל יש לי את הניסיון. אז שאני בודק בית משותף, שאני בודק בדק בית, אני בכל זאת איש בניין. למרות שיש מצבים שאני כן אקח, שהם מעבר ליכולת שלי, אם אני רואה דברים שהם מעבר, אני אומר לאנשים שלא משתמשים בבן אדם כמוני, שמה יכול פתאום לגלות שהבית הוא לא לפי היתר, שהבית לא רשום נכון. כמה פעמים גילינו שדירה בתיק בית משותף רשומה הפוך, שבתסריט הדירה היא לא הדירה, את אומרת, רשום, בגלל שהאיש בטאבו הפך את הסרטוט, אז הדירה מספר 1 רשומה כדירה מספר 4, ובעצם מה שרשום לך בנסח זה על דירה אחרת בבניין, ואז צריכים לעשות מהפיכה טכנית, בדרך בית משפט עושים את זה, אבל הדירה היא לא שלך. אני אומר, האנשים האלה...
היה עסקאות שעצרת בגלל רישום לא נכון בתא?
כן, כן, בוודאי. הייתה, אני יכול לספר לך, בחיפה, הגענו לדירה, אפילו זה היה לי מקרה שאותו לקוח, אותו לקוח, 3 דירות היו הפוכות. כל פעם שמצאתי לו דירה, שהגענו לבדיקות, זה היה הפוך. בדירה האחרונה כבר אני הפכתי את זה, כבר הסכימו. אבל למשל, הגענו לדירה בקריית אליעזר בחיפה. רצינו, אני כבר ידעתי שבבניין הזה יש בעיה. פניתי לבעלי הדירה, אמרתי להם, אתם תשתתפו איתנו פעולה בשינוי, הרי זו פעולה שעולה כמה אלפי שקלים, הם אמרו, לא, ויתרנו. אני יכול להגיד לך שהיה פעם סיפור שהיינו אמורים לקנות דירה גם בחיפה, בשפרינצק, ואנחנו הגענו להבנה עם גיליתי שהבית הפוך, ודיברנו עם אלה שזה הפוך איתם, והם הסכימו, ואז שעשינו חתימה מותנית על העסקה, ושבאנו לדבר עם בעלת הדירה השנייה, הסתבר שבדיוק היא תפסה את בעלה בוגד בה, והיא הייתה במצב נפשי מאוד מאוד רעוע, והיא לא הייתה מוכנה לשתף פעולה, ביטלנו עסקה. אני אומר, צריכים להיות מאוד זהירים בעניין הזה, ובאמת, כאן אני גיליתי את זה, אבל חייבים שמיים, חייבים את הבדק בית, חייבים את האנשים, או חייבים אחד כמוני שילווה אותך.
שכבר יביא לך את כל המעטפת.
שייתן לך את המעטפת, כן.
אתה מתייחס לאנשים שונה, אם הם באים אליך לרכוש דירה עבור עצמם, או אם זה דירה להשקעה? יש איזה פרמטרים אחרים שאתה מסתכל עליהם?
בוודאי. קודם כל תסתכלי, בגלל שהדירה שאני קונה להשקעה, אני בקיא בשוק. אני יודע מי הקהל שיקנה, מי הקהל שילך או יבוא, ומה נכון להתאים, אז אני מתייחס לזה בצורה, אני יודע להכתיב לבן אדם איפה לקנות כדי שתצליח לו העסקה. כשאני מלווה אנשים לקנייה למגורים, אני מלווה, אז אני צריך להתאים את הדירה שהיא תתאים גם לצרכי לצרכי הרוכש. מה שאני עושה, אני יושב ומראיין את לא תמיד הרוכש יודע מה נכון לו, מה הוא צריך לחפש, על איזה דגשים. אני יושב ובונה יחד עם האיש שקונה או המשפחה, או זה לא משנה, הרבה יצא לי עם נשים גרושות לעשות את זה, שאחרי הגירושים שצריכות לבנות את עצמה מחדש ולהתאים את זה למקום. אז אני יושב ואני ממפה מה הדברים החשובים להם, מבחינת קהל, מבחינת בתי הספר, מבחינת הילדים, מבחינת סביבה, מבחינת הצרכים שלהם, אולי הקרבה להורים, ואז אני בודק את זה בהתאמה לצרכים, ליכולות הכלכליות שלהם, ואז יכול להיות שאני אומר להם, אני מכוון אותם איפה אנחנו נקנה, ושם אני גם אקנה להם את הדירה, או שאני יכול להגיע גם למצב, שאני אומר להם, חבר'ה, את זה אתם תגורו בסחירות, בסביבה הזאת, אנחנו נקנה דירה להשקעה, אבל אם אני צריך לקנות, ואני קניתי לא מרד דירות למגורים, אני מתאים את זה, שזה יתאים לאנשים ברמה האמוציונלית, ומדייק את זה עד מאוד.
אני חושבת שיש הבדל מאוד מאוד גדול בתפיסה בין רכישת נדלן להשקעה ורכישת נדלן למגורים. כי נדלן להשקעה, אתה רוצה להרוויח מהשקל הראשון שאתה עשית את העסקה, ולכן חשוב שזה יהיה עסקה טובה, שא', המחיר שלה יהיה נמוך ממחיר השוק, שאתה תוכל להשקיע.
לא חייב, סליחה שאני מתקן אותך. שהיא תתאים, אמרתי לך, זה יכול להיות במחיר השוק, אבל שהיא תביא את התוצאה, ושאם את צריכה להביא 3,000 שקל הביתה, זה לא ויש עסקה שהיא טובה והיא נכונה, והיא תעשה לך טוב, והיא תביא לך את הסכום הזה, גם אם היא תהיה במחיר שוק היא מצוינת.
אוקיי, פה אני קצת חולקת עליך, כי אני מעדיפה שמי שקונה להשקעה שירוויח מהשקל הראשון, אבל אתה מלווה משקיעים, אז אני לא אתווכח איתך.
אנחנו תמיד נשאף למתחת למחיר שוק.
כי זה לא חוכמה לקנות עסקה.
אבל בסוף אנחנו צריכים עסקה שמתאימה לבעליה.
בכל, מה שרציתי להגיד לך, שבעסקה למגורים, פה אני כבר יותר, הרגישות שלי למחיר היא יותר נמוכה, כמובן שאני צריכה לעמוד בעסקה, אבל הרגישות שלי יותר נמוכה בגלל שאני הולכת לגור שם, ולכן מה שחשוב לי זה החינוך של הילדים, זה השכנים, זה הכיווני אוויר, זה התכנון של הדירה, זה אם יש לי גנים ציבוריים, יש לי מרכזי קניות, זאת אומרת אם נוח לי וכיף לי וטוב לי לגור שם, וגם אם זה יהיה טיפה יותר יקר ואפילו יותר יקר ממחיר שוק, וזו דירת חלומותיי, אני אקנה אותה בכל מחיר.
הקנייה למגורים היא יותר אמוציונלית, והקנייה להשקעה היא יותר קוגניטיבית.
זה נורא משמעותי.
לפעמים אתה גורי במקום שהוא יותר יקר, אבל הוא קרוב להורים. לפעמים זה קרוב לסביבה של החברה שלך.
ההחלטות שאני לוקחת הן שונות. הן שונות. צחי, יקירי, היה לי ממש כיף להערך אותך פה. תגיד, איך אפשר ליצור איתך קשר, מי שרוצה? תספר קצת על השירותים שאתה נותן, ואיך אפשר ליצור איתך קשר.
אז קודם כל, השירותים, אמרתי כבר קודם, יש לי את הייעוץ נדלן שאפשר לקבל, יש את הליווי שאני עושה, את הליווי משקיעים או רוכשי נדלן, גם למגורים. יש את הקורסים שלי, שעכשיו יצא קורס ממש ברגע זה. ואת כל הדברים האלה, יש לי את האתר שנקרא נדלן בקלות. אז אם לא זוכרים את השם צחי קווטינסקי,
איך אפשר לשכוח?
זוכרים נדלן בקלות, ואפשר כותבים את זה, ויש את זה בגוגל, ואפשר לראות שם באתר את כל מה שיש, ויש את הפודקאסט נדלן בשידור, שאפשר לשמוע שם את כל הדברים. לא חסר מדיה, ושמע אותי אצלך.
תודה רבה, ליונג, לערך אותך.
היה לי כיף לבוא לפה, ותודה רבה.
ולסיום, נקודה למחשבה. הרבה פעמים הכאב מהפסד הוא הרבה יותר גבוה מההנאה שברווח. וזה מה שגורם לנו הרבה פעמים, כדי לא להפסיד, אנחנו יושבים על הגדר ולא מקבלים החלטה. תזכרו, במיוחד בעסקאות נדלן, שאי קבלת החלטה היא גם החלטה, אבל היא החלטה הרבה פחות טובה. היא פשוט החלטה להישאר בלי נדירה, היא החלטה להישאר עניים, היא החלטה להישאר אפילו בלי פנסיה, אם אנחנו רוצים לקנות דירה להשקעה. ולכן, מה שחשוב, זה פשוט לקבל את ההחלטה, לרדת מהגדר, לקבל את ההחלטה ולעשות פעולות בעולם הפיזי. אז תודה רבה שהקשבתם, שאנחנו ניפרד וניפגש בתוכנית הבאה, ואנחנו ניפרד באחד השירים הכי אהובים על צחי קווטינסקי, אבא של שלומי שבת. תודה רבה, היה לי עונג לארח אותך.
תודה רבה.